שלום. התוכנית שלנו עושים שיווק יוצאת לחופשה קצרה של התארגנות מחדש לקראת הפרקים הבאים, אז עד אז אנחנו מביאים לכם שניים מהפרקים היותר מושמעים ומבוקשים שלנו בנושאי קידום אתרים גוגל ו-SEO. בפרקים הבאים קובי ידבר על יצירת הפיץ' המושלם, איך מייצרים הכנסה פסיבית, מיתוג באמצעות אודיו, מיתוג אישי ועוד פרקים במגוון נושאים מרתקים בהמשך. בינתיים אנחנו מקווים שתהנו מהשידור החוזר של הפרקים האלה. אז אנא נעימה.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
היי רן.
אהלן, מעניינים?
מעולה.
אנחנו ממשיכים היום את מה שהתחלנו בפרק הקודם, שזה הנושא של SEO, Search Engine Optimization. אולי אחד התחומים שהכי חשוב, אני חושב, לכל בעל אתר באינטרנט להבין בו לעומק, כי כמו שאתה אמרת, גוגל זה הכל, פחות
כן,
או יותר.
כן, אנחנו חיים באינטרנט. ומתים לפי גוגל.
בהחלט. אז בוא נעשה חזרה קצרצרה. אז דיברנו בפעם שעברה על מה גוגל עושה בגדול. דיברנו על המתכון הסודי שלהם, שבו הם, ככה, אחרי שהם אוספים מידע על כל האתרים, הם מדרגים אותם לפי איזשהו מתכון, שאנחנו לא יודעים בוודאות מה משפיע כל דבר, אבל יש פרמטרים חשובים יותר ופחות, ודיברנו על זה שיש בעצם שני ממדים לכל דירוג, מה שקובע את הדירוג של כל עמוד. אחד זה מה שקורה בתוך העמוד, קראנו לזה on-page optimization. דיברנו על דברים שאנחנו שולטים עליהם, כמו למשל מה רואה אותו קרולר או רובוט של גוגל שהוא נכנס לאתר. הוא רואה את הכתובת של העמוד, דיברנו על התגיות בפנים, ודיברנו על דברים כמו הדגשה על שמילים חשובות. כל אלה עוזרים לגוגל להחליט עד כמה העמוד שלנו חשוב ביחס למתחרים שלו.
על מה הוא מדבר בעצם העמוד.
בהחלט, ונתנו לכם ממש המון 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 כיווני מחשבה ורעיונות על מה צריך להסתכל. היום אנחנו נדבר על מה קורה מחוץ לעמוד, מה שנקרא Off-Page Optimization, זאת אומרת, מה שמתרחש באינטרנט מסביב לעמוד שלנו, איך זה משפיע על דירוג העמוד שלנו. לפני שניכנס עם זה, אני רק אזכיר לכם שאתר הבית שלנו, runlevy.com, תמצאו את כל הפרקים של עושים שיווק שם, ואת כל הפרקים של רשת עושים היסטוריה, כל הפודקאסטים של רשת עושים היסטוריה בכלל. אתם מוזמנים להצטרף לרשימת התפוצה של עושים שיווק. אם אתם יחסים לאתר, יש כזה קופסה בצד שאתם יכולים לסמן עושים שיווק, להזין את המייל ותקבלו עדכון במייל כל פעם שיוצא פרק. אנחנו גם בוואטסאפ. אם כי זה כלי שמורה בעייתי לדברים כאלה, אני חייב להגיד לך, אנחנו פשוט מגלים שככל שרשימת תפוצה הולכת וגדלה בוואטסאפ, זה הופך להיות ברדק, אבל אתם עדיין מוזמנים להצטרף כל עוד אנחנו עומדים בזה. 050-3939-755, אם אוסיף אתכם לרשימת התפוצה בוואטסאפ, תקבלו עדכון על כל הפרקים של פודקאסטים ברשת שלנו, וכמובן דף הפייסבוק שלנו, עושים היסטוריה, ואפליקציות עושים היסטוריה באנדרואיד. קובי, Off-Page Optimization. כן. מה זה הדבר הזה?
אני חושב שהדרך הכי טובה לדמות את זה, זה תחשבו על תחרות פופולריות, שבהם עומדים כל העמודים, אחרי שגוגל כבר דיברנו בפרק הקודם, גילתה על מה העמוד. היא אומרת, עכשיו יש לי מלא מלא מלא, מאות אלפים, מיליוני עמודים שמדברים על, בואו, אמרנו, צמד לדוגמה, טרקים בצ'ילה.
רק על הנושא הזה,
מיליוני עמודים. בשפות שונות, אני יודע שטרקים בצ'ילה, אני גוגל, הנה כל המבחר. איך עכשיו אני מחליט את מי להציג קודם? עכשיו, דיברנו גם בפרק הקודם, יותר, מי שלו מידע יותר מהותי, מי שיותר מידע יותר ארוך, מבחינת מלל, אבל זה לא מספיק בעיניים של גוגל. הם במהות אומרים, אוקיי, איך עכשיו אני יודע את מי להציג קודם? ואמרנו, להיות בעמוד הראשון, זה קריטי, להיות במקום הראשון, זה להחזיק את המפתח לחדר האוצר.
כן.
אז הממד השני באמת, שגוגל אומרת, אוקיי, בואו נריץ תחרות פופולריות. מיס יוניברס, לכל העמודים שגיליתי על טרקים בצ'ילה. הצורה שהיא עושה את זה, זה באמת ככה, היא אומרת איזה עמודים יותר פופולריים מאחרים.
שפעם זה היה להם אולי יותר פשוט בהתחלה, זה היה החידוש הגדול שגוגל הכניסו בעולם של חיפוש. היום, כמו שנדבר, זה הרבה יותר מסובך להם.
כן, זה הופך להיות הרבה יותר מסובך, כי הרשת החברתית נכנסה, אנחנו נדבר קצת על המשפעות של העניין הזה. אבל בואו, יש בעצם בסוף קבוצה מאוד מצומצמת של פרמטרים שגוגל מסתכלת עליהם בכל מה שקשור לאוף פייג'. עכשיו, בעצם אמרנו כבר פרק קודם שהרובוט של גוגל זוחל כל הזמן, מחפש. עמודים חדשים. עכשיו, אחד הדברים שהוא מחפש בתוך העמודים זה קישורים, לינקים לעמודים, בין אם זה עמודים אחרים באתר שלנו, או עמודים באתרים אחרים. עכשיו, נגיד שהוא סרק עמוד, מצא קישור לעמוד אחר, הוא שם לו כזה בזיכרון, אוקיי, יש פה קישור לאתר אחר. אני עוד לא יודע על מה אתר ההוא, בוא עכשיו נראה מה מילת הקישור. מילת הקישור היא, שוב למאזינים שפחות מכירים, זה המילים שצוות בכחול עם קו תחתון למטה, למרות שהיום הם בעלי אתרים גם לפעמים מסווים את זה, אבל זה לא משנה, בעיניים של הרובוט של גוגל.
הוא רואה שזה מילה רואה שזה שבעצם, מילת, שהיא נכון, קישור שרוצים נכון, עליו.
לטובת המונח המקצועי זה נקרא מילת עוגן, anchor text, ובעצם הרובוט של גוגל אומר, אוקיי, אז אני הולך לעמוד הזה, והמידע שמצאתי בעמוד שאני כרגע נמצא בו, מילת הקישור היא טרקים בצ'ילה, כנראה שהעמוד ההוא שמקושר לשם, זה על טרקים בצ'ילה. אני אלך אחרי זה לעמוד ואני אבדה שזה נכון. שוב, לפי אותם בדיקות שכבר דיברנו עליהם בפרק הקודם. אז באמת, הדבר הראשון שגוגל עושה בכל ריצה, בכל מקום, הוא עושה לעצמו רשימות ענקיות של איזה קישורים חיצוניים מפנים לעמוד מסוים. זה פחות או יותר בכיתה, תחשבו על תלמיד שיושב בכיתה, וכמה תלמידים בכיתה מצביעים עליו עם האצבע. שזה הדבר הראשון. הדבר השני, זה לא רק כמה מצביעים עם האצבע, איזה מילים הם אומרים כשהם מצביעים עליו עם האצבע. הם כולם אומרים טרקים בצ'ילה, וסביר להניח שהכל סביב טרקים בצ'ילה. אם אחד יגיד טרקים בצ'ילה, והשני יגיד, הקליקו כאן, והשלישי יגיד, מתכון לרוטב עוגת שיש הסודי של סבתא בלה, בסדר? גוגל יגיד, רגע, משהו פה מוזר לי, אני עוד לא בטוח על מה, יש, כל מה שאני יודע זה שיש לי 50 קישורים לעמוד הזה. אז דיברנו על כמות הקישורים, והדבר השני זה מה מילת העוגן, מה מילות
מה
העוגן.
מה המילה שצפועה בכחול לצורך העניין.
נכון, נכון, נכון. ולכן גם פה חשוב, אי אפשר שכולם יגידו את אותו דבר, זה, אנחנו נדבר על זה בנפרד, מה מתחיל להיות חשוד בעיני גוגל, אבל כי כולם מסתובבים טרקים בצ'ילה, טרק מדהים באזור צ'ילה, זה מתחיל להיות רשימת הטרקים המועדפים בדרום אמריקה, כן, זה מתחיל להגיד.
צריך לזכור שזה גם רובוט סופו של דבר, אז ככה שזה מערכת שאם המילה שמובילה בלינק היא ברורה לרובוט, אז סיכוי יותר טוב שהוא יבין, זה חשוב לטרק בצ'ילה.
נכון, וגם מילים גנריות נקרא להם, הקליקו כאן או בואו לבקר בעמוד הזה, הם גם בסדר. זה פשוט צריך להיות באיזשהו מינון נכון, ואנחנו נרחיב מאוד 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 בכל מה שקשור ל... איך לבנות קישורים, כי זה לא רק בעניין הזה. עכשיו, מה שיפה בעיניים של גוגל זה שלא כל ילד שמצביע בכיתה על ילד אחר, או על כל הילדים, לא לכולם יש משקל שווה. זאת אומרת, מדברים על תחרות פופולרית, אבל פה בעיניים של גוגל אין קול שווה לכל אחד. ופה בעצם מתחילה לעשות הבדלות בין עמודים שונים שמפנים לעמוד שלנו, שאותו אנחנו נורא רוצים לקדם, ובעצם מחליטה איזה עמוד שווה יותר.
זאת אומרת, אתה אומר שאם לצורך העניין אני מקבל מעט קישורים, אבל מאתרים גדולים וחשובים בעיניה של גוגל, זה שווה לי כנראה יותר בדירוג, מאשר אם עכשיו אני אקבל המון המון קישורים, אבל מאתרים שהם לא נחשבים.
נכון, מדויק מאוד. זה עד כדי כך חשוב, זה לפעמים ברמה אקספוננציאלית. זאת אומרת, לפעמים 1,000 קישורים, פעם ניסו לעשות את המתמטיקה של העניין, לא מצאו את הנוסחה, אבל לראו שזה באמת ברמה אקספוננציאלית. 1,000 קישורים מאתרים שפעם היה, דיברנו פעם על פייג'רנק. שוב, מהר למאזינים, פעם גוגל בעצם נגדע עמוד בין 1 ל-10, 1 היה הכי נמוך, 10 היה הכי גבוה, היום היא כבר לא עושה את זה, או לפחות משתמשת הרבה פחות בנתון הזה, אם יש נתונים אחרים שגם עליהם מדבר, אבל גוגל בעצם אמרה, 1,000 קישורים מפייג'רנק 1, שווים לקישור 1 מפייג'רנק 2.
ממש כאילו... זה כאילו, המשקל נוטה בבירור לטובת לגמרי. האתרים החשובים יותר.
החשובים, הסמכותיים, המהותיים. כן. אלה שגוגל אומרת, אני נותנת להם חשיבות. למה? כי אני יודעת שהם אמינים. אז כמובן שקישור מ-CNN.com היה שווה פי 1,000, מאיזה 1,000 קומנטים באיזה פורום לא ידוע עלום, או אתרי הועדות, שהם התחתית.
דרך אגב, אני קראתי גם כתבה מעניינת מאוד לא מזמן, שגם מתארת את הבעייתיות במודל הזה, שבו אם יש לי, נגיד שאני חברה עשירה, שמחזיקה הרבה מגזינים נחשבים באינטרנט, ואני פותח עכשיו אתר חדש, מכיוון שהאתרים שלי כבר נחשבים בעיני של גוגל, אז אני שם את הקישורים הנכונים, והם ממש מדגימים את זה כן, בכתבה, כן. ואז האתר שלי שהוא חדש, דל בתוכן יחסית, קופץ מהר 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 לראש.
מקבל את הניקוד.
זה החיסרון בשיטה הזו.
בדיוק. זאת אומרת, יש לה באמת החסרונות שלה, אבל בעניין הזה אי אפשר לקחת את המקרים הקיצוניים ולהביא, להשליך אותם על כולם, אבל זה נכון. עכשיו, יש, זה לא רק, זה בעצם אוסף שלם של פרמטרים שגוגל אומרת, אתר א' שווה יותר מאתר ב'. כמובן אם האתר ותיק יותר, הגיוני שהוא גם יהיה משמעותי יותר. זה לא מחייב, אבל זה קיים, ולכן יש בעולם הקידום אתרים שיטה שלמה שמתבססת רק על הנתון הזה. בוא נקנה אתרים ותיקים, ישנים, גם אם הם לא מלאים בתוכן, אבל הדומיין אייג' הוא כבר 15 שנים, 17 שנה, זה מתחיל להיות משמעותי, נקנה אותו ונתחיל להפנות אליו קישורים לאתר שלנו.
במידה מסוימת זה מאוד הגיוני לחשוב ככה, כשאתה אומר, אוקיי, זה משהו שאני גם יודע שהוא חשוב, ויותר פשוט, אני גם, זה נתון שנורא קל להסתכל עליו ולקבל את ההחלטה. אוקיי, זה ישן, זה טוב. לא, כאילו, כמות התוכן זה משהו אוטילאי, קצת אולי יותר, אבל ישן זה פשוט.
נכון, אבל אני יכול לקנות אתר ישן שיש בו בערך 4 מאמרים, שמישהו יחזיק אותו פשוט, זה הכל.
כן.
הוא לא שקול לאתר של 15 שנה, שיש בו אלפי, עשרות אלפי עמודים.
ברור.
ואז זה קצת בעייתי אם אתה מתרכז רק בנתון הזה, אבל כשנדבר על ארסנל שלם של איך אני עוזר לאתר שלי לבנות קישורים, תזכרו שזה נתון חשוב, הוא לא יכול להיות התחמושת היחידה שיש לי. אז זה פרמטר ראשון. פרמטר שני זה כמובן אתר סמכותי, מלא בתוכן משמעותי. דרך אגב, ההנחה הרווחת היא, למרות שאף אחד לא הוכיח אותה בצורה מלאה, שאתר, כשאני אקבל קישור מאתר שהוא נמצא בתחום שלי, יש לזה משקל יותר מאשר אתר מתחום אחר, זאת אומרת, אם אני אתר טיולים על טרקים, אם אני אקבל קישור מנגיד למטייל, יהיה לו יותר משמעות מאשר אם אני אקבל את זה מאתר בישול, אף אחד לא הוכיח לגמרי את הטענה הזו. זאת אומרת,
זה משהו שנראה הגיוני, אבל אנחנו לא ממש יודעים.
בדיוק, זה חלק מה... אתה תראה ניסיון, אמרנו שהמון אנשים עושים כבר עשרות שנים ניסיונות, הרבה מאוד שנים ניסיונות, זה אחד התחומים שבהם אין הוכחה ממש חד משמעית, שאם קיבלתי קישורים מאתרים בתחום שלי, מול קמפיין שקיבלתי קישורים רק מאתרים אחרים, זה שווה יותר. ההפך, רוב המקרים רואים שרוב המחקרים, רוב הניסיונות שנעשו ופורסמו, מראים שאם אתה מקבל מספיק קישורים, מאיפה, מה הנושא שעליו אתר שקיבלת קישור ממנו,
פחות משנה.
פחות קריטי.
אוקיי.
אתר ממשלתי. מה שנקרא סיומת gov.gov, שמה, זה
חשוב.
זה הגביע הקדוש. בעיני גוגל היא אומרת, אם זה אתר ממשלתי, אין שם משחקים, אין שם מכירת קישורים, אין שם שום רמאויות, קיבלת קישור מאתר ממשלתי, שיחקת אותה.
כן, אפשר להיכנס לראש של מהנדס בגוגל, שחושב על האלגוריתם, ולהגיד, וואלה, אתר של גוב זה אולי פחות יותר הדבר היחיד שאני יכול לסמוך עליו
נכון,
באינטרנט.
נכון. כמעט קרוב אליו, זה אתרים אוניברסיטאיים, מה שנקרא .edu, edu, המילה education, ופה המלצה היא שאם יש לכם בן דוד באוניברסיטה, קרוב משפחה, והאוניברסיטה נותנת לפתוח להם, לסטודנטים נותנת לפתוח בלוגים, תבקשו, תהיו מאוד חביבים לבן דוד שלכם, תקנו לו מתנה לראש השנה, ותבקשו קישור. כי גוגל נותנת המון המון ערך לאתרים אוניברסיטאיים, דרך אגב, סטודנטים היום מייצרים לעצמם הכנסה נוספת ככה. היו מוכרים לינקים.
מוכרים לינקים מה...
ונדבר על הרווארד ופרינסטון ודברים מהסוג הזה.
איך לא ידעתי את זה אז כשהייתי סטודנט בטכניון? היה לי כל כך הרבה אפשרויות
לסטודנט.
אתה מגלה לי את זה?
אתה יכול להירשם מחדש, אתה יודע, שום דבר לא...
רק בשביל זה.
אין גיל שאתה יודע, מפסיקים ללמוד.
אני הולך, אני בוחר את האוניברסיטה, לפי מי מציע לי בלוגים.
בדיוק, מי מציע בלוגים. הפרמטר הנוסף זה באמת אתר מידע. ויקיפדיה, לדוגמה, מקבלת המון משמעות בעיניים של גוגל.
המון. אני רואה את זה בעושים היסטוריה. אם מישהו שם קישור מוויקיפדיה לדף בוסים היסטוריה, הדף הזה קופץ מיידית, לא מיידית, אבל הוא קופץ מהר מאוד.
שוב, חשוב להבין את הרקע לזה, כי מה גוגל אומרת על ויקיפדיה? בעצם יש שם עורכים ועורכי תוכן.
מי שבודק את זה.
בדיוק, זה לא סתם זרקתי משהו. וגם הם הבינו שלאורך זמן לעורכים של ויקיפדיה, למי שמנהל את כל ההצגה הזו, מאוד חשוב אמינות והרמה הגבוהה של המידע שיש שם, ולכן אם נכנס קישור, הוא מאוד מאוד משמעותי, מאוד איכותי. בוא ניתן לזה ניקוד מאוד גבוה. ממשיכים הלאה בסדר החשיבות, בעצם יורדים עוד קצת למטה, אתרי חדשות גדולים. בעיקר CNN.com ודומיו, גם בארץ ויינט נחשב מאוד משמעותי. אני לא מדבר על אתרי חדשות שבהם מישהו יושב בבית ומחליט להמציא חדשות, או אפילו לכתוב או להעתיק ממקומות אחרים. הם בדרך כלל יופיעו יותר נמוך בדירוג, אבל אתרי חדשות באמת מקבלים סוג של ציון יותר גבוה בעיניים של גוגל לרמת האמינות. ולכן קישור שיגיע מאתרי חדשות, יש לו משקל.
CNN, New York Times, דברים כאלה, יתפסו כנראה.
ודברים מהסוג הזה מאוד יתפוס. רשתות חברתיות. באמת התפתח מאוד בשנים האחרונות, גוגל בעצם אמרה, אני מולי נחזור למה שאמרנו בפרק הקודם, גוגל מאוד מעריכה תוכן איכותי. עכשיו, חוץ מלבדוק מה זה תוכן איכותי, כמו שעשה באון פייג', היא גם אומרת, איך אני יודעת שתוכן איכותי? הרגע, בוא נראה מה אנשים אומרים עליו. וכשמתחילים להזכר עמוד מסוים, בהמון מקומות ברשת החברתית, וזה שרים ולייקים וקישורים והכל, אומרת, או, יש פה תוכן שאנשים אוהבים. יש פה משהו שאנשים שמים אליו דגש, ויותר מזה, הם עושים פעולה אקטיבית כדי לשתף אותו. אז בוא ניתן לזה משקל גדול. וזה באמת נכנס בשנים האחרונות, והאמת רואים עמודים שמשותפים ברשת חברתית, וזה בדרך כלל בפיק הזה, זה לא לאורך זמן.
זהו, זה משהו שכשהוא תופס ויראלי, נכון, זה תופס, נכון. וזה בסוף נגמר.
נכון, ועדיין גוגל אומרת, בסדר, העמוד הזה כרגע קבל יותר משמעות, בוא נבין גם את התוכן של הפוסטים שעולים, את הדברים שמצייצים לגביהם, את מילת הקישור, לפעמים זה לינק, נגיד בטוויטר זה לינק, נורא פשוט, בוא נבין מה בעצם עומד שמה, אני נותנת משקל לרשתות חברתיות, בטח בוודאי בהשוואה לפני 5 שנים.
זה מעניין מה שאתה אומר, כי זאת אומרת, זה שונה מאוד מהמודל הישן של מה שנקרא Web 1.0, שבתקופה שלפני רשתות חברתיות, פה זה גם משהו שהוא דינמי במקום מסוים, זאת אומרת, מה שחם היום לא בהכרח יהיה חם מחר, זה גם משהו שקורה מהר מאוד, זאת אומרת, זה פתאום ויראלי ואז זה יכול לזה, זאת אומרת, יש פה מעניין לחשוב איך גוגל מתמודדת, וגם, אתה יודע, זה גם של, נגיד, אם הפוסט שלי הוא ויראלי או לא ויראלי בפייסבוק, זה נקבע על ידי האלגוריתם של פייסבוק באיזושהי צורה.
נכון.
יש פה המון המון כאילו איזשהו שילוב מעניין.
הייתי אומר יחסים במשפחה אם זה היה כן, ביחד, אבל זה כבר...
וגם לא פייסבוק לא כך אוהבת ממש שגוגל נכון. רואה בדיוק מה קורה. זה מאוד מעניין לנסות פעם להבין לנו איזה מומחה, שיודע אולי קצת לתת לנו מידע לגבי איך כדאי לקדם תוכן ברשת חברתית, כדי שיעזור לך בכלל... בכלי של גוגל, זה עולם
כן,
אחר
זה
לגמרי.
עולם אחר.
מעניין מאוד.
והדבר האחרון שווה להזכיר, זה באמת הזכרת ה-Web 2.0, אז באמת בלוגים ותוכן שהם יוצר על ידי גולשים, גם זה מקבל משקל. כל עוד היה ה-Web 1.0, הייתה לי סוג של בעיה לגשת לבעלי אתרים ולבקש לינקים. אז גם היו נושאים של החלפות לינקים ודברים נכון. מהסוג הזה. כשנולד ה-Web 2.0 וכל אחד יכול להרים בלוג, והיום גם כל אחד יכול להרים אתר די בקלות, אז בעצם נפתח עולם שלם שמאפשר לי כבעל אתר לקדם את האתר שלי באמצעות קמפיינים של בניית קישורים, ואנחנו נדבר עליהם, איך עושים את זה בדיוק. עכשיו, המון 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 כלים מנסים לסדר את זה תחת אפיונים שונים, ואני אזכיר שניים שהם נורא, נורא מהותיים. הם מגיעים מכלי שנקרא Majestic SEO. הראשון זה Citation Flow, סוג של כמות הציטוטים החיצוניים לעמוד שלי. והשני זה ה-Trust Flow, זאת אומרת, כמה... אמון גוגל נותנת בעמוד מסוים, באתר מסוים, שממנו אני מקבל את הלינק אליי.
זאת אומרת, אם אני מבין נכון, אז הכלי הזה, הכלי הזה שנקרא Majestic, איך זה נקרא?
Majestic SEO. כן.
אתה נותן לו בעיקרון את הקישור לעמוד שלך, הוא יודע להגיד לך מה, איך נראית הסביבה שמפנה אליו, נכון. ברמת ה-Citation Flow, וברמת
אומרת,
ה-Trust Flow.
היא אומרת, הנה... 10 הכישורים לעמוד שלך, או מיליון הכישורים לעמוד שלך, ולכל כישור כזה, מה ה-Trust Flow ומה ה-Citation Flow של הכישור.
מנסות לתת לך איזו תמונה בראש, בדיוק. של איך נראית, מי מצביע לך ומה איכות, כמו שדיברנו עליו עכשיו.
נכון מאוד. ולכן כשאתם מנסים למצוא כישורים, תעשו את זה, אנחנו נדבר ממש בהמשך על אולי פרק נפרד שלם, על איך עוקבים אחרי מתחרים, אנחנו נזכיר את זה גם בחלק של כלים, אבל כשאני מנסה בעצם לבדוק לי קמפיין כישורים, אז אני אומר, טוב, אם המתחרה שלי, אם יש לו כישורים כאלה, בוא גם אני אנסה. והדבר הראשון שאני אתעסק איתו, זה מי שיש לו citation וtrust flow גבוהים, מהם אני אקבל, ננסה לקבל פחות כמה כישור.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
בואו נעבור מהר על כמה פרמטרים שאני יודע שהם משפיעים,
אבל משפיעים לצד ההפוך.
בדיוק, זה משהו ש...
יורידו אותך ב...
זה משהו שחשוב להזכיר. קודם כל, אם האתר סומן בעבר כאתר בעייתי, אתר פישינג, אתר ספמינג, תימנעו. אפשר לבדוק את ההיסטוריה של אתר בהמון כלים, אנחנו נדבר על זה בהרחבה בפרק אחר שנעשה, אבל אם אתר סומן ככזה, תימנעו. יותר מזה, אנחנו נדבר על איך אתם יכולים להוריד קישורים מאתרים לא טובים, כשנדבר על איך עושים SEO שלילי, כנראה בפרק הבא, אתם יכולים ממש להגיד לגוגל, בבקשה, אל תתחשבו בקישור הזה.
תתעלם מהקישור הזה, אני לא אוהב, האתר הזה לא מחובר אליי.
אני בכלל לא יודע למה הקישור אליי. לינקים קנויים. עכשיו, זה באמת התחיל בימים הראשונים שהבינו איך גוגל בעצם בונה את הדירוג, ואנשים עד היום מוכרים לינקים. עכשיו, זה לפעמים מקובל, אם אני בא על אתר שיש בו המון טראפיק, ובטח בנושא המעניין, אני לפעמים קורא לינק בצורה של בנר. עכשיו, המון עושים את זה. ואני אגיד שזה לא לגיטימי, אבל גוגל בעצם מסתכלת ויודעת איזה שירותים מציעים לינקים קנויים, היא רואה אותם, גוגל מחפש אותם, כשהיא מוצאת, היא מורידה משמעותית, עד כדי ממש מחיקה של האתר.
היא מענישה אותך בעצם. לגמרי. זאת אומרת, אם אתה קונה לינקים, אנחנו נעניש אותך על הדבר הזה.
נכון. עכשיו, שוב, בדיוק כמו שאמרתי קודם, זה עוד משהו בתחמושת, אבל זה לא יכול להיות רק זה. לא יכול להיות שאני אבסס כל הקמפיין קישורים שלי על קנייה של אתרים ותיקים, בדיוק כמו שאני לא יכול לבנות את זה רק על לינקים קנויים. זה צריך להיות איזשהו מיקס במינון נמוך, מאוד נמוך בעוגה הזו השלמה שנקראת Off Page SEO, בטח אם אתם מתעסקים בקידום אתרים ובעלי עסקים קטנים, בינוניים, אתם הולכים לחברה שעושה קידום אתרים, תשאלו את השאלה הזו, מאיפה הקישורים שהם משיגים? כמה לינקים שם הם קנויים? תשלטו, כי בסוף האתר הוא שלכם, הוא לא של החברה
לקידום אתרים. אתם תיפגעו אם החברה שעושה לכם את הקידום, עושה משהו שהוא קצת שיידי בשביל לחתוך פינות כזה.
גם אם זה אפילו נותן לכם תרומה לאיזה שבועיים או חודש, תיזהרו. כי אחרי זה גוגל יכולה להגיד, אלו, נכון, חודש לא, עקבנו אחרי האתר, גילינו פה משהו מאוד מסריח, אני חותכת את האתר הזה מהאינדקס. הלכתם לבית קברות, לא חוזרים ממנו. קשה מאוד. קישור לאתרי ספאם, יש המון אתרי בלוגים שהבעלים של הבלוגים בעצם מאפשרים להכניס קומנטים. עכשיו, להכניס הערה על בלוג זה נורא לגיטימי, גם כלי מאוד בסדר, רק חלקם מאפשרים לעשות את זה עם חתימה, מה שנקרא, או להכניס בהערה עצמה גם קישור.
קישורים ממש בתוך הטקסט נכון, של ההערה, נכון. כאילו.
ולא עוקבים אחרי זה, לא עושים מה שנקרא moderation של, או ניהול ההערות שמגיעות, אלא כל הערה נכנסת ומפורסמת מיד, והתפתחה תעשייה שלמה וכלים שלמים, שכל המטרה שלהם היא לגלות בלוגים כאלה, לזרוק לתוכה מערות, לפעמים זה הערות מאוד גנרית, זה נורא מצחיק, אני עוקב אחרי הערות, very nice article, ואין פה בכלל article, זה סתם איזה וידאו.
אני רואה את זה באתר של עושים היסטוריה, אני יכול להגיד למאזינים שם הניסיון שלי, אתר של עושים היסטוריה בישראל נחשב די גבוה מבחינת הדירוג, של גוגל, ובשלב מסוים, ברגע שהוא נכנס, כנראה בשלב מסוים, ברגע שהוא הגיע לסף מסוים של פופולריות, קיבלתי הצפה אדירה של קומנטים ספאם, כמו שאתה מתאר. אז היום המצב הוא שבערך, אני חושב, משהו בסביבות, נאמר שיש 10 הערות אנושיות ביום באתר, יש בערך 100 עד 200 הערות ספאם ביום, אבל לשמחתי, הכלים האוטומטיים שאני מפעיל באתר,
מסירים הרבה מאוד מהם.
די מסוגלים לסנן את זה. אבל רק לתת לכם מושג על הכמויות. אני מדבר על, בכל חודש, אלפי הודעות.
כן, כלים, רובוטים, רצים, מריצים סקריפט, רואים אתר כמו עושים היסטוריה, יופי, בוא נזרוק אליו.
נתלבש עליו, המון המון ספאם של תרופות ודברים כאלה. חלקם, דרך אגב, מתוחכמים. פה ושם יש כאלה, ויש פנינים כאלה, שאתה אומר, רגע, זה בן אדם, זה לא בן אדם. אבל לרוב אתה יכול לזהות, לרוב זה די אוטומטי.
הערות גנריות כאלה מהסוג של לא ברורות.
אני אוהב דווקא את הספאם בוץ היותר מנומסים. אני נורא אוהב את האתר שלך, איזה יופי של אתר וזה וזה וזה, ואז אתה מבין אחרי כמה דקות
שזה רובוט לגמרי. הדבר האחרון שכדאי להזכיר, והוא באמת בשליטה הרבה יותר מסיבית, זה משהו שנקרא לינק ולוסיטי, תאוצת בניית הלינקים, אני רוצה לעשות תרגום חופשי, שזה כמה קישורים יש בזמן נתון. תראו, אתר חדש, סביר שלא יהיו הרבה לינקים בהתחלה. כמה מכירים אותו, כמה רואים אותו. זה לא הגיוני. גם אתר ותיק לא יכול פתאום לקבל, למעט אם זה משהו ברשת חברתית והפך להיות ויראלי, לא יכול לקבל פתאום איזה פיק מטורף של כמות קישורים. לכן גוגל בעצם אומר, תשמעו, אני גם יודעת מה קצב בנייה אורגני של לינקים. מה סביר להניח שאני אראה? ולכן אם גיליתי בוקר אחד, הרובוט שלי גילה איזה 100 קישורים חדשים לעמוד, או לאתר בין שבועיים,
זה חשוד.
מריח לי פה משהו לא טוב. אם המאה האלה ממשיך להתפתח ולאורך זמן, כי זה אתר מדהים והכל, כל הכבוד בחיות כפיים, גוגל נורא תאהב אותו. אבל אם אחרי המאה זה יורד לשתיים, בחודשיים, ופתאום עוד פעם מישהו מרביץ קמפיין, והוא פתאום קיבל עוד איזה 200 לינקים, זה מתחיל להיות חשוד בעיני גוגל, היא עוקבת אחר ואומרת, מישהו פה, משהו שעושה בכוונה, אני לא אוהבת את זה. אני לא אוהבת את זה. תשתדלו לבנות לינק ולוסיטי שהוא, אני אגיד לינארי, זה בסדר שהוא יהיה קצת יותר ויתפוס קצב, אבל תשתדלו לעשות את זה אורגני, או משהו לפחות שנראה אורגני, אפילו בהקשר הזה עוד משהו, זה כל הזמן על עמודים. שוב, אני אזכיר לכולם, גוגל מדרגת עמודים, לא אתרים. ולכן במובן הזה חשוב להגיד, שכשאתם בונים קישורים לאתר שלכם, ויש בו הרבה מאוד עמודים, אל תבנו את כל הקישורים לעמוד אחד. זה לא הגיוני.
תפזרו את זה.
בדיוק. אתם יכולים לבחור עמוד מועדף, עמוד הבית, עמוד מסוים שהוא עמוד מחיר, אני לא יודע מה, תבחרו. והוא יכול לקבל 50-60% מהכישורים, אבל תפזרו את זה. תראו לגוגל שגם אם אתם עושים קמפיין, בניית כישורים, אתם עושים, גוגל לא יודעת אתם עושים קמפיין, אבל שההתנהגות היא נורמלית, שההתנהגות היא סבירה. אז זה נורא נורא חשוב.
אל תפעילו את הטריגר של הרובוט, בשביל...
בדיוק.
שעכשיו זה.
נכון.
אז נתת לנו המון המון, אתה יודע, רשימה מאוד מסודרת ומקיפה, של המון פרמטרים אוף פייג' שמשפיעים. אם אתה צריך ככה לתת לנו אולי איזו שורה תחתונה, משהו מתוך הרשימה הזאת, או באופן עקרוני, שעוזר לנו להתפקס, מה זה יהיה?
דבר אחד, והזכרנו אותו בפרק הקודם, תוכן איכותי. אני חושב שאין כמעט פרק שאנחנו לא מדברים על זה, מהפרקים הראשונים שדיברנו רק על תוכן. גוגל אומרת, תביאו תוכן רלוונטי, מעניין, איכותי, לגולשים. הגולשים מחפשים משהו? הם רוצים למצוא משהו, בדיוק. הם רוצים למצוא משהו שיעזור להם. תמשיכו לייצר תוכן איכותי, ימצאו אתכם. אתם יכולים לעזור לזה, לדחוף את זה, אבל כל הזמן שיהיה לכם בראש, אני רוצה לייצר תוכן איכותי, אני רוצה שהכישורים אליי יהיו מאתרים איכותיים. המילה איכות היא סופר קריטית פה. ואם תזכרו את זה, כל יתר השיטות, ונדבר תכף על בניית לינקים היום או בפרק הבא, זה שיטות להאיץ את זה. אבל זה לא באמת תחליף, אף פעם זה לא יהיה תחליף לייצור תוכן איכותי.
כן, בהחלט. אני, מכיוון שאני כבר מריץ את האתר של עושים היסטוריה, משהו כמו עשור פחות או יותר, ואני נתקלתי בהרבה הרבה מצבים כאלה, קשה לך מאוד ללכת סעיף סעיף ולנסות למצוא את כל הפרמטרים אוף פייג' שמשפיעים לך, הרבה פעמים זה גם קורה מעצמו. כשאתה שם מאמר טוב, זה נכון. מישהו שם בוויקיפדיה את הקישור, וזה תופס.
נכון.
אז צריך לזכור שבסופו של דבר, תנסו לעשות הכי טוב שאתם יכולים, כנראה להימנע מכל הבעיות של כן. קישורי ספאם וכאלה, כי זה כנראה לא רעיון טוב.
תקפידו כן על כל האון פייג'. תקפידו על כל האון פייג', זה בשליטה שלכם. שם אתם לא עושים שום דבר שהוא פישי או בעייתי, וכשאתם בונים את הקישורים, תדאגו לעשות את זה כמו שצריך.
אם אני רוצה ללמוד עוד על כל הנושא הזה של SEO.
קודם כל, רק תכניסו את המילת חיפוש SEO, אתם תקבלו הצפה. דברנו על מיליוני עמודים.
אנשים שעושים SEO יודעים להגיע לראש הטבלה של
SEO. רובם הגדול. זה אחד המושגים הכי הכי קשים בתחרות. אפילו אם תריצו קמפיין מפורסם פרסומי בגוגל אדוורדס, אתם תשלמו הרבה כסף על המושג הזה.
אבל מעניין שאנשים שכותבים על SEO, איך אתה יודע שהם טובים במה שהם כותבים? הם בראש SEO.
כן, אני חייב להזכיר פה, לא הזכרנו הרבה מאוד אנשים, אבל שווה להזכיר אחד שאני חושב שאני מזכיר אותו גם בהמשך, טרי קייל, הוא הרבה פחות מפרסם בשנים האחרונות, אבל הוא בעיני אחד האנשים שכותב ומבצע, והעבודה שלו באה לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד טובה, כי הוא מתמקם גבוה, שתחפשו משהו על SEO.
כן. זה תמיד מזכיר לי את ה... כאילו, איך יודעים למי ללכת? כאילו, אם יש לך כפר ויש בו שני ספרים, תלך לספר עם התסרוקת הכי גרוע.
למה?
כי כאילו, הספר השני הוא זה שסיפר אותו, הוא גרוע.
אוקיי, הוא גרוע. יפה, אהבתי.
אז אם אתם מחפשים מישהו שיודע לכתוב טוב על SEO, כנראה שהוא נמצא בראש טבלת.
נכון. עכשיו, אם אתם בכל זאת רוצים לדעת, אז קודם כל, אני... ככה, בשביל להתרכז במקום אחד, כמו בכימיה דיברנו על זה, גם פה יש טבלה מחזורית. חבזו את הטבלה המחזורית של ה-SEO, זה ממש
נראה... Periodic Table of SEO, נכון. ככה לחפש.
זה ממש נראה כמו טבלה מחזורית, כל פרמטר, בדיוק כמו טבלת היסודות, האלקטרונים והניוטונים, מה משפיע יותר, מה משפיע פחות, כולל מה משפיע... עכשיו שוב, זה מבוסס על המון ניסוי ותהייה, זה לא שגוגל עכשיו פרסמו את זה. אבל זה באמת נותן המון, המון מידע שאפשר להתחיל ממנו לצלול, על מה לעשות יותר טוב, מה לעשות פחות טוב, ועוד פעם אני אגיד את זה, אין פרמטר אחד שחשוב יותר מאחרים, יש קרוב ל-200 פרמטרים, אף אחד לא באמת יודע, מה שהזכרנו באמת גם בפרק הקודם, גם בזה, זה על קצה המזלג. תזכרו שיש המון פרמטרים, ויש להם השפעות הדדיות, לא צריך להיבהל, ולא צריך לטפל בכולם, ואם לא טיפלתי בכולם, אני עכשיו יהיה בדיכאון עמוק שבועיים.
כן, אולי תחבו קצת את החלק במוח של ה-OCD, כי זה נורא קשה בעולם של SEO להגיע להכל מושלם.
כן, כן.
טוב, אז אנחנו נדבר בפרקים הבאים על כלים גם, שנותנים לכם קצת יותר עזרה, ומנסים להפנות אתכם למה שחשוב בהחלט, כאילו. אוקיי, אז אני חושב שכבר בפרק הזה נתנו לכם המון המון מידע. בפרק הבא אנחנו נדבר על ממש איך בונים בעצם SEO אוף פייג' כמו שצריך, נדבר על ההיבטים המעשיים של הסיפור הזה. אז בפרק הזה נתנו, קודם כל הסבר, דיברנו על מה זה אוף פייג' SEO, על זה שיש כאילו יש סביבה שלמה שסביב העמוד שלך, שמה שמתרחש בה, איזשהו סוג של תחרות פופולריות שכזו שמשפיע על הדירוג שלך בגוגל. דיברנו על הפרמטרים שכנראה משפיעים בצורה כזו או אחרת על הדירוג, כמו החשיבות של העמוד שמפנה, וכמו, למשל, אני יודע, דיברנו על כמה קישורים חיצוניים יש אליך ומילות העוגן, ודיברנו על גם דברים שכדאי להיזהר מהם ולהימנע מהם, דברים כמו יותר מדי ספאם, קומנט ספאם, דברים שגוגל יכולה להעניש אתכם, וחבל כל העבודה שהשקעתם עד היום. אז תודה רבה לך, קובי.
תודה רבה.
השכלנו מאוד, החכמנו מאוד. אני מזכיר לכם, אם אתם הולכים ל-runlevy.com, תמצאו את כל הפרקים הקודמים של עושים שיווק. כדאי לכם לעשות בינג' מההתחלה, כי ממש בפרקים הראשונים כבר דיברנו על גוגל, וקובי נתת שם המון 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 מידע, רקע כזה שיעזור לכם להבין. יש עוד פודקאסטים ברשת עושים היסטוריה, בהרבה תחומים, עושים עסקים, אני חושב שאולי הכי קרוב למה שאנחנו פה בעושים שיווק מנסים לעשות. נשמח מאוד לקבל תגובות, אנחנו בפייסבוק, הדף שעושים היסטוריה, גם הפרופילים שלי, גם הפרופיל שלך, קובי, אנחנו בטוויטר, אני בעת רן לוי, מוזמנים תמיד להגיד, נשמח לשמוע פידבקים והצעות לנושאים עתידיים, והמייל שלנו, info@podil.net. אז תודה רבה לכם, אנחנו נשתמע בשבוע הבא, להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור.